נלמד בעזרת השם את ההפטרה של פרשת פרה. ההפטרה של פרשת פרה היא מעניינת. היא מעניינת דווקא בקשר שלה, או מה שנראה במבט ראשון חוסר קשר שלה, לקריאה של פרשת פרה. מה זה בעצם פרשת פרה? אז פוסקים כותבים, גמרא במגילה, זה הכנה לפסח. בעזרת השם הולך להיות עוד פחות מחודש, כן? הולך להיות פסח. ובפסח הרי יש הקרבת קורבנות, כל עם ישראל עולים לבית המקדש, צריך לדעת את הכללים של טומאה וטהרה של מי שעולה למקדש. הולכים לאכול קורבן פסח, נכון? כל טמא לא יכול לאכול מקורבן פסח, לומדים את הפרטי ההכנה, איך נטהרים, אם אדם טמא מת, אז הוא צריך הזעה בשלישי ושביעי, ואיך עושים את הטהרה, ואיך מביאים פרה אדומה, זה הפשט הפשוט. בפרשה הזאת, תוך כדי, יש לנו גם הזכרה של טומאות נוספות, כן? וכי בעשה אוספת אפר הפרה אל בגדיו, ויש את הטומאה של המזה, זה בעצם טומאות בדרגה נמוכה יותר מטומאת מת, זה בדרגה של טומאת שרץ, זה עוד סוגים של טומאות. יפה, אז הפרשה בעצם מדברת על התהרות מטומאה, כדי להיות מוכנים לעלייה לבית המקדש, זה פרשת פרה. כשבאים להפטרה, ההפטרה נמצאת ביחזקאל, פרק למדוו, והיהי דבר השם אליי למור, זה פסוק תזיין, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כבר פה זה הופך להיות טומאה מסוג אחר, כן, טומאה רוחנית, ואז כל הפרשה הולכת על וזרקתם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ונתתי לכם לב חדש, ואז מגיע... שיגיע מצב ביום תהרי אתכם כל אבונותיכם. זאת אומרת, פתאום בהפטרה מדברים על תהרה מאבונות. זאת אומרת, מי טומאה ותהרה? פשוטים, הלכתיים, שמת, שזה פרשת פרה, עברנו לתהרה מעבירות. זה דורש קצת הבנה וקצת הסברה. הרב צודק עומד על הדברים האלה בפרי צדיק, באויס, בזין או זין. הוא כותב ככה, מהפטרת פרשת פרה, שאינו מדבר כלל מתארת הטומאות, רק מתארה מהחטאים והאבונות, נכון? וזרקתי עליכם, מכל גילוך אתאר אתכם, נתתי לכם לב חדש, ביום תארי אתכם מכל אמנותיכם. הוא אומר, מה השייכות לזה לפרשת פרה? הוא אומר, כי עיקר התהרה בפרה הוא משורש היצר הרע, ולכן מתאר מכל טומאה, אף מטומאת מת שהביא הנחש לעולם. יפה, יש לנו טומאות. צריך להבין בשביל זה להבין מה זה טומאה וטהרה. מה זה הדבר הזה? מה זה טומאה וטהרה? דבר שאני חושב שהוא עקרוני בשביל להבין את הסוגיה הזאת, זה להבין שדברים לא קורים מחוץ לנו. דברים קורים תמיד בתוכנו. האדם בתוך עצמו, שם הסיפור האמיתי קורה. יש תמיד התייחסות לחברה, אבל אדם לא, התייחסות לחיצוני, התייחסות לתנאים, אבל הדברים קורים באמת באדם בעצמו. דוגמה לדברים, יש פירוש נפלא מהבעל שם טוב הקדוש, אומר משה רבינו, כתוב שהוא התקשה בשלושה דברים. הוא התקשה בפרשת החודש, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו איך עושים קידוש לבנה, איך מקדשים חודשים, את הסדר של עיבור שנים וקידוש החודש. משה רבינו התקשה מאוד בעניין הזה, ואז הקדוש ברוך הוא הראה לו באצבע, כזה ראה וקדש. דורשים את זה מהפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, וכל פעם שכתוב בתורה זה כוונת הדברים שמראה באצבע, נכון? זה כלי ואנווהו, הראו באצבע. זה השם קיווינו לו ויושיענו לכל אחד מראה באצבעו. שם המשחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, עדיין קיים לעולם. אומרי ראיות יש לזה, אבל כשכתוב זה בתורה זה זה, ממש מראה באצבע. אז החודש הזה לכם ראש חודשים, הקדוש ברוך הוא הראה לו את הסדר של קידוש הלבנה. אותו דבר כתוב גם כן לגבי מנורה, שמשה רבינו התקשה במעשה המנורה, עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו מנורה של אש. וכתוב לגבי דבר שלישי, זה שקל. כשהגיעה הפרשה של מחצית השקל, שקלים, משה רבינו התקשה בדבר הזה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. אז באמת, כל עניין בפני עצמו צריך ביאור לפי הפשט, מה היה הקושי של משה רבינו ומה הקדוש ברוך הוא מראה לו ומה זה מסביר לו. אבל הבעל שם טוב הקדוש אומר שכשמשה רבינו מתקשה, בוא נשים לב שהוא מתקשה בשלושה דברים. מנורה, שקל והחודש. ראשי תיבות משה. כי מה שקושה למשה רבינו זה הוא עצמו. הקושי הוא בעצמו, הקושי הוא לא שם. הקדוש ברוך הוא אומר דברים ברורים. הקדוש ברוך הוא אומר דברים שאין בהם קושי, אין בהם נפתל ועיקש. אם למשה רבינו, ואפילו למשה רבינו, קשה הדברים האלה, זה אומר שיש בו עצמו איזשהו ברור שהוא צריך לעשות כלפי שלושת הנקודות האלה. מה שבעל שם טוב אומר, משה רבינו התקשה במשה עצמו, כן? מנורה שקל החודש ראשי תיבות משה. מה היה הקושי שלו? הבעל שם טוב מסביר את זה שזה היה איך הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. זאת אומרת, משה רבינו רואה בעצמו שיש בו חסרונות, יש בו מצב של רע מסוים בתוך עצמו. והוא מתפלא. הרי כל כך הרבה שנים הוא מנסה לשרוף את הרוע הזה שבתוכו, ועדיין והסנה איננו קל, עדיין זה קיים, עדיין זה חוסר. והבעל שם טוב נכנס כיסוד גדול בעבודת השם, אומר שיש מצבים כאלה שהאדם מתעלה, מתרומם ומגיע לדרגות גבוהות, ואז פתאום הוא רואה נפילה אחורה. והוא לא מבין למה הסנה איננו קל, למה הקוץ הזה עדיין קיים בתוכו, וההתמודדות עם זה זה להבין שזאת השכינה, ו... יש בזה ביאור בפני עצמו, נראה לי שדיברנו על זה בעבר, אבל בכל מקרה זה לא הנושא שלנו עכשיו. אני רוצה אבל להוציא מדברי הבעל שם טוב האלה את ההבנה הזאת. כשיש קושי בדבר מסוים, כשיש לנו קושיה, כשיש לנו חוסר הבנה, זה הקושי הוא לא בתורה, הקושי הוא בנו. לנו יש ברור מול הדבר הזה. כשאנחנו עוסקים בפרשה של פרה, בפרשה של פרה בדיוק זה המקרה, אנחנו לא מבינים את הסוגיה של פרה. אנחנו לא מבינים, בשבילנו זה חוקה, זה דבר לא מובן, איך זה יכול להיות, לטהר תמאים, לטמא תהורים בעומר קדוש, כן, איך דבר כזה קורה שהתומעת מת, תומעת טהרה. מעניין שדווקא למשה רבינו זה לא קשה. רב צודק מסביר את זה בפרי צדיק על פרשת פרעה איז בייס, אני אזכיר את זה בלי נדר הרבה, אבל יש פה הרבה מאמרים ולא... לא סיפק לצערנו ללמוד אותם בצורה מסודרת בפנים. יש הרבה דברים שיש להם מקורות, אבל אני רק מצטט חלקי דברים. אבל בכל מקרה הוא מביא פסיקתא ומדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה ולאחרים חוקה. דברים המחוסים מכם בעולם הזה עתידים להיות צפויים לכם לעולם הבא. אומר, לתקן את שורש הקלקול של המוות, ולכן תומעת מת שקיימת בעולם, זה עיקרו לעולם הבא, לעתיד, בילה המוות לנצח. אבל משה רבינו עליו השלום, שהוא היה במדרגה שלו, כשנולד התמלא הבית כולו אורה, הוא הבין שיכולים לתקן כל הקלקול גם במצב הזה, כמו שיהיה לעתיד, ולכן עליו כתוב באמת שלא מת, רק מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש, לא ידע איש את קבורתו, יש בו מדרגה מסוימת בעניין הזה. אבל משה רבינו באמת יכול להבין את התיקון של פרה אדומה, איך היא מתקנת את כל המושג של מוות וכל המושג של תומעת מת. וזה העניין של פרה אדומה, וגם בסויד ישור היא מעריך בזה, יש בזה עריכות גדולה, לא ניכנס. אבל לאחרים חוקה, אחרים שהם קלקלו את עניין פרה, אין להם את ההבנה הזאת, בשבילם זה חוקה, אומר רב צדוק, שאי אפשר להבין איך יתוקן כל הפגם שגרם המיטה, ואיך היא תארה לתומעת מת. שעומק זה לא יתגלה רק לעתיד. בילה המוות הנצח, אז יתוקן כל קלקול הנחש. אבל זה באמת דבר שאנחנו רואים אותו, עוד פעם, את ההבנה של עומק הדבר, הבנה של עומק הדבר, זה תלוי, זה לא בעיה בדבר, זה בעיה אצלנו. אנחנו לא נמצאים במקום שאנחנו יכולים להבין את זה. כשאנחנו מדברים בכלל על תומעה ותארה, תומעה ותארה תמיד קיימים איפה? באדם. זה לא נגעתי בשרץ, השרץ תמה, ולכן אני נתמתי. זאת אומרת, השרץ הוא הבעיה, כן? הוא, תאשים אותו, אל תאשים אותי, זה לא אני, אני לא קשור, אני נתמתי, אני סביל בסיפור הזה. לא, לא, תמיד האדם פעיל. האדם יוצר את היחס לדבר הזה. יש בי משהו מסוים שגרם לי לתומעה הזאת. הקטליזטור, הגורם, האפשרות הייתה דרך המת או השרץ או מה שלא יהיה. אבל תומעה היא באדם בעצמו. ולכן כשאנחנו באים מדברים על טהרה מטומאה, להבין שטהרה מטומאה היא תמיד בתוך האדם עצמו. מה הם ראשי הטומאה? אז יש לנו פה שלוש טומאות בעיקריות. יש שלוש קליפות כבדות בעולם, שזה קנאה, תאווה, כבוד. הם שלושה מנועים שמניעים את האדם, האדם הולך איתם כל החיים שלו. קנאה, תאווה וכבוד בגיל הצעיר יותר זה קנאה. הוא רוצה, גם אני, יש לו, גם אני. כן, זה גיל שנתיים, זה מתחיל ו... זה נמשך כמה שנים טובות, ואז בגיל העשרה, הטינג'ר, הוא נמצא במקום של תאווה, הוא כבר לא להוא יש, אז לכן גם אני רוצה, אלא הוא רוצה. הוא רוצה להנות, הוא רוצה להשלים את... וכולי. זה המקום של התאווה של האדם, זה הופך להיות עוד מנוע. בדרך כלל גם זה לא סתירה. יש קנאה, היא נשארת, משתמשים בה גם כן, ויש גם תאווה, ואז יש שתי מנועים שמניעים את הבן אדם. ובהמשך מגיע מצב של כבוד. כבוד זה כבר אדם רוצה. מקום, אדם רוצה. מעמד, אדם רוצה. בושה, כן? כל המנועים האלה של כבוד, שהם בדרך כלל מגיעים בגיל קצת יותר מבוגר. בחור צעיר, יש לו, כן, ילד קטן, קנאה, ילד יותר גדול, זה תאווה. אבל אז עדיין לא מעניין אותו כל כך הכבוד, ואז מגיע כבוד, לתפוס מקום, להשאיר רושם, וכולי, כל הפרטים האלה. עכשיו, שלושת המנועים האלה, קנאה, תאווה, כבוד, יש לנו את התיקון שלהם, טהרה שלהם. מה הטהרה שלהם? יש טומאת צרעת, זה שלוש טומאות, כן, וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. כן, זה שלוש טומאות שמשלחים מהמחנה. כנגד זה, זה רב צודק עומד על זה בכמה מאמרים, גם במאמר ה' הוא מביא שם ירושלמי, שכתוב בירושלמי, אין מפסיקים בין פרה להחודש. ירושלמי מגילה פרק ג' הלכה ה', אין מפסיקים בין פרה להחודש. אמר רבי לוי, סימנהון דאילין פרשתה. מה הסימן שלא מפסיקים בפרה להחודש? זאת אומרת, שקלים, יכול להיות שקלים, הפסקה ואז זכור. או כמו השנה, שקלים, זכור, הפסקה ואז פרה. נכון? פרה והחודש. אבל בין פרה להחודש לא מפסיקים. אז מביא הירושלמי סימן בשם רבי לוי, בין הכוסות הללו, אם רצה לשתות ישתה, בין השלישי לרביעי לא ישתה. משנה בפסחים, שכתוב שם לגבי לשתות בין כוסות, כוס ראשונה, כוס שנייה של כוסות, ארבע כוסות בליל הסדר אפשר, בין שלישי לרביעי לא ישתה. אסור לשתות בין כוס שלישי לכוס רביעי. טוב, זה נשמע סימן מעניין. אומר הצודק, זה ודאי, ודאי, שאין דברי ירושלמי נאמרים רק לסימן באלמה, רק מפני שבעצם הם השורש אחד. זאת אומרת, יש פה קשר מסוים בין הארבע כוסות בליל הסדר לארבע פרשיות. מה הקשר? יש פה ארבע כוסות, אנחנו יודעים כנגד מהם, ארבע לשונות של גאולה. כן? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. הוצאתי, והצלתי, וגאלתי, זה תמיד יציאה מהרה. נכון? והוצאתי מאיפה? משם. והצלתי משם, מהם. וגאלתי מהגלות. זה ביחס לרע, לצאת מהרע. יש ולקחתי, זה ולקחתי אתכם לי לעם, זה כבר חידוש. זה כבר דבר נפלא שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו אליו. עכשיו, והוצאתי והצלתי וגאלתי, זה שלושה תהליכים של יציאה מהרע, מרמזים על טהרת הנפש משלוש קליפות. שלוש קליפות טומאה שיש בעולם. קנאה, תאווה וכבוד, שהם הרי מוציאים את האדם מהעולם. שלוש מיני טומאת נפש שיש באדם זה צרוע, וזב ותמל הנפש. המשנה הרי מגדירה שזה בעצם יציאה משלוש מחנות. כן? וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש. ומשנה בכלים שמגדירה את זה שיש יציאה ממחנה שכינה, יציאה ממחנה לוויה ויציאה ממחנה ישראל. תמל הנפש, זאת אומרת, תמי מת, אסור לו להיכנס רק במחנה שכינה. במחנה לוויה מותר לו להיות. זב, אסור לו להיות אפילו במחנה לוויה. מצורע חייב לצאת אפילו ממחנה ישראל. אפילו במחנה ישראל. זאת אומרת, אפילו מערים מוקפות חומה, או ירושלים, בסדר, זאת תוספת, לא ניכנס עכשיו, אבל גם שם הוא צריך לצאת, ולעומת זאת, כל הר הבית, זב אסור לו להיכנס. מחנה שכינה, בעזרה, אז תמי מת אסור לו להיכנס. שלושת הדברים האלה, זה בעצם צרוע, זב, תמי לנפש, או מסביר רב צודק, ששלושת החלקים האלה, צרעת, זה כעס, קנאה, נכון? ודיבור לשון הרע, שזה בא משנאת הבריות, מהקליפה הזאת של כעס וקינה, קליפת עשיו, ולכן הכוח שלה זה צרעת, לשון הרע. בין אדם לחברו, הוא יפריד איש לאשתו, זה נובע תמיד מקנאה, זה אחד הגורמים לדיבור לשון הרע, הגורמים מרכזיים. זב, זה תמיד גם כן במשמעות של תאווה, וזה כנגד קליפת ישמעאל, תומת זיווה שבאה על ידי תאווה, חמדות ואהבות זרות. והדרגה השלישית, יש שם הרבה מה להעריך עם ראיות בזה, אני לא אכנס לזה עכשיו, ודאי רוצים להספיק את ההפטרה, אז ודאי שלא נוכל יותר מדי. וזה תיקון של תאווה, ואז יש את הקליפה השלישית, קנאת, תומת כבוד, כן, התומעה הזאת של קנאת אהבה וכבוד, של, זה השורש של להיות ויהיתם כלוקים. זה מה שהנחש בא ומסית את הבן אדם ויהיתם כלוקים. שלושת הקליפות האלה מסתעף שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נכון? עבודה זרה זה תכלית הגאווה. לאל במתי אבא דמלא עליון, גילוי עריות ושפיכות דמים הם תאווה וקנאה. והחלקים האלה, כל אחד יש לו את השילוח שלו, נכון? הם משולחים כל אחד בדרגה אחרת, צרוע משולח לגמרי, התיקון שלו זה פרשת שקלים, שזה כל אחד ואחד מגיע, כולם מצטרפים לתקן את חטא מכירת יוסף, שהיא גם הגיעה מצד קנאה ויקנאו בו אחד. זב, במצד תאווה, הכוח שלו זה להפוך, הוא לא משולח לגמרי, כי יש פה גם חלק בתיקון. תאווה היא דבר שיכול להגיע לתיקון, לחמידו דאורייטה, לחמדת התורה, חדוות התורה, וזה נקרא יצר, שזה חשק, והוא במחנה לוויה, בני תורה הוא לא יכול להיות, לשם הוא לא נכנס, כי התורה היא תבלין ליצר הרע, אז הוא לא צריך את התאווה הזאת. וכנגד זה יש המלאק, קריאת פרשת זכור, למחות את זכר המלאק, את הקליפה הזאת, את אשר קורחה, קורחה, תמאחה, תנחו מה שמה, כי לא יתאו מקרה לילה, זורק מילות כלפי מעלה, זה כוח התאווה. תמל הנפש, זה בעצם, הגענו לפרשת פרה, מצד הכבוד וההתנסות, שבא מהכוח של הנחש, שמכניס להם ללב, וייתם כלוקים, וזה עיקר שורש הנפילה בעולם, בכלל, המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, הנפילה שמתחילה מצד ההתנסות, של אני אמלוך, אני אמלוך, ומזה יוצא כל הצמצום של הבריאה מגיעה גם במצב כזה שאין מלך בלא עם, השם מלך גאות לבש, אבל הוא משולח רק עם החמש שכינה. כי הבירור בעניין הזה הוא גם אצל בני אדם מאוד גדולים, שיש להם נפשות גדולות, גם אצלם יש את התיקון הזה של התיקון של הכבוד. טוב, הכוח הזה של גאווה, וזה בעצם מגיע לתיקון בפרשת פרה. זה מגיע לתיקון בפרשת פרה. טוב, למה זה שלושת החלקים האלה? ואז מגיעים פרשת פרה, זה תכלית טהרת הנפש, גם בדברים דקים ורוחניים, ושם אתה רואה, ולקח אזוב להראות על שפלות, והעבודה של השפלות, שלוש טהרות, והוצאתי והצלתי וגאלתי, ואז מגיע ולקחתי, אני חוזר להשתים את הרב צודק בפרי צדיק עוד ה' בפרשת פרה, שמגיע ולקחתי, ולקחתי אתכם לי לעם, פרשת החודש, התחדשו, התחדשו מעשיכם, דברי תורה חדשים, התגלות חדשה בעולם, ניסן חדש הגיע לעולם. זה בעצם מה שקורה מצד שלושת התומעות האלה. צודק חוזר על זה כמה פעמים, על התומעות האלה חוזר על זה גם בעוד זין ובעוד חטא, בכמה צורות, מביא מהאיש ביצר בעניין הזה, דברים יפים מאוד, שיש פה באמת, נתתי לכם לב חדש, רוח חדשה יותר מכיר בכם. כשאנחנו מדברים על הפטרת פרשת פרה, מדברים על התמודדות עם תומעה. התמודדות עם תומעה. אז יש את השלוש תומעות הכבדות, שאיתן התחלנו כבר להתמודד בפרשת שקלים, והתמודדנו הלאה בפרשת פרשת תומת צרעת ותומת זיווה שאיתה התמודדנו בפרשת זכור, ועכשיו הגענו לתומת מת. תומת מת, אמר האיש ביצר, זה כוח העצלות. העצלות תמיד הולכת עם זה, פגם בכבוד, זה כבוד לא אמיתי, ומשם מגיע כוח העצלות. וכל התומעות שיש בעולם, אם זה תומת נבלה, תומת שרץ, אתה רואה גם תמיד חזל ממחישים את זה, כן? מי שיש בידו עבירה, גמר בתענית דף ט"ז עמוד א', והוא מתוודה ולא חוזר בו, עדיין מחזיק בעבירה הזאת, דומה לאדם שטובל ושרץ בידו. זאת אומרת, אתה רואה, עבירות, תומת שרץ, גם למרות שזה אולי בעיה בשרץ, לא. זה תמיד נמצא גם אצל האדם בעצמו. כל התומעות שיש בעולם, אומר רב צודק בעוד זין, כל התומות שיש בעולם, שיש בבעלי חיים, זה רק על ידי קלקול הנחש שהכניס תאווה ויצר הרע באדם, ואז יש גם תומעה בבעלי חיים, שרצים, ולכן גם תומעת שרץ קשור. וכשהאדם מתהר את הלב מיצר הרע, והסירותי את לב האבן מבשרכם, כמו שנראה בהפטרה, על ידי זה מתבטל כל התומות, ותארתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם. לכן גם תארת פרה, מתאר את עם ישראל משורש קלקול הנחש, מתומעת מת, כן? וכנגד התומה הזאת יש את קליפת המלאק, ראשית קליפה, הוא מתאר גם את הדבר הזה. ונתחתי לכם לב חדש ואת רוחי אתן בקרבכם ואושעתי אתכם מכל תומותיכם. וזה מגיע כבר כל דרגות הישועה, דרגה אחרי דרגה, מגיעים ואז מתגלה גם האהבה בעולם, זה עוד חטא, צודק, לא ניכנס לזה עכשיו. להינצל מתומת מת, להינצל מעצבות, להינצל מעצלות, מכל הדברים האלה, להינצל מהם לגמרי, טהרת פרשת פרה. איך עובדת טהרת פרשת פרה? יש, היסוד הגדול שאנחנו מוצאים בטהרת פרשת פרה, זה חוזר על עצמו הרבה. חוזר על עצמו הרבה. גם בעבודת ישראל, הקודש נצום מגיד, ועוד ספסמס. חוזרים על זה המון. חוזרים על זה המון. שיש פה בעצם תזכורת לחטא העגל. מי שמגדיר את זה בצורה יפה, זה דווקא ארצות החיים. כן, המלבין בספר שלו על ההלכה, על שולחן ערוך, באורח חיים סימן א', מה שמכונה שם בספר ארץ יהודה, סעיף קטן חב ד', שם הוא כותב שיש לנו זיכרון של מעשה העגל. זכור, אל תשכח את אשר הקצבת. יהודי חייב לזכור את מה שהקצבנו את הקדוש ברוך הוא במדבר וחטאנו בעגל. והתורת כהנים דורש שיש חיוב לזכירה בפה. ואת זה, הרי זכור את אשר עשה לך עמלק, אנחנו מקיימים. זכור את יום השבת לקדשו, כן. אבל מה עם הזכירה הזאת? איפה, אין איזה קריאת התורה. המוגן אברום בסימן סמך, באורחיים, סעיף קטן ג' כותב שזה גנותם של ישראל ולכן לא מזכירים את זה. בא המלבים ואומר שמטעם זה תקנו פרשת פרה. פרשת פרה זה סוג של תזכורת לחטא העגל. הפסקי תוספות והרשבו בחידושים בברכות דף י"ג עמוד א' כותבים שזה דאורייתא, וזה מובא באמת בשולחן ערוך הדעה הזאת. הלחם חמודו יש על הראש בברוכס פרק ז' סימן ב' שואל עליהם למה ימי התורה. קיצור, אומר לפי זה נראה שעל ידי שאי אפשר לקרוא את מעשה העגל שהוא גנותם של ישראל, כמו שאמרו במגילה, כן, חפי יומת ב', תקנו בעבורו, במקום קריאת פרשת העגל, תקנו את פרשת פרה, שכל מעשה היה נגד מעשה העגל, כמו שכתב רשי בשם רבי משה הדרשן, והזכירה הזאת היא זכירה שהיא כל היהודים באים מזכירים, אנחנו מזכירים לעצמנו בעצם את חטא העגל. עכשיו, מוסיף המלבים ואומר שהרמב"ן כתב שזכירת מעשה העגל לא היה נוהג לדורות. זה היה נוהג רק בדור המדבר, הם אשר הקציפו, זכור אשר הקצבת, אבל זה לא זיכרון לכולנו לדורות. אז לפי זה רוצה המלבים להעמיד, להשוות את הדברים. שהפסקי תוספות והרשב"א וכל הפוסקים שסוברים שפרשת פרה מדרבנן, הם כתבו את זה על מה שכתבו תוספות בברכות י"ג עמוד א', למימרא דסבר רבנן, שכל התורה בלשון הקודש נאמרה, היא בכל לשון נאמרה, שמע לא מולי. אמרת הגמרא, והוי, תוספות שואלים, הרי את עזרא תיקן קריאת התורה, לפני שהגיע עזרא, אז והוי הוא לא מולי, עוד מפתרצים את פסקי תוספות, שצריך את זה לפרשת פרה, וזכור שהם דאורייתא. זאת אומרת, פסקי תוספות לא אומרים מפורש שפרשת פרה וזכור הם דאורייתא לדורות. הם באים ומדברים לפני שעזרא הסופר תיקן את קריאת התורה לדורות. מה היה אז והיו? איזה, לא היה דין של קריאת התורה. ואז הם אומרים, היה קריאת פרשת פרה. יכול מאוד להיות, טוען המלבים, שגם פרשת פרה היה כבר דאורייתא, אז בזמנם, בזמן דור המדבר. אבל בזמן הזה, גם תוספות והרשב"א אולי ידעו שזה רק דין דרבנן. בכל מקרה, אבל המצווה פה של פרשת פרה, זה תזכורת לחטא העגל, גם השחל לתורה במדבר י"ט. על חוקת התורה, גם אומר שיש פה מקום שבזמן, כל דור ודור, תקנו חזל לקרוא את הפרשה הזאת, אחרי פרשת העגל, שמתחדשים ומבערים את החמץ מהבית מהחוץ, מתארים ומתחדשים, כך גם הקדוש ברוך הוא יתהר אותנו ויגן עלינו. זאת אומרת, יש פה דווקא מקום שבו האדם מזכיר את החטא, אבל מזכירים את החטא, ומזה מגיע נקודה שיודעים את השורש של עם ישראל. כל הפרשת פרה בעצם מתעסקת בתומעה. תומעה קיימת בגלל החיסרון שבנו. העבודה של פרשת פרה זה להציף את החיסרון. לדבר על החיסרון שיש בנו, על התומעת מת שיש בנו, על התומעה והתארות מכל התומעות שאנחנו יכולים ועלולים להגיע אליהם. להזכיר לעצמנו את הנפילה של חטא העגל, לא בתזכורת ישירה, אלא בתזכורת עקיפה, אבל כן, להזכיר לעצמנו את הנפילה של חטא העגל, ואז האדם מגיע ליראה, זה כמו הקושניצר מגיד בעבודת ישראל, אדם מגיע ליראה, אדם מגיע להכנעה, אדם מגיע לשפלות, ועל ידי שהוא מגיע ליראה, הכנעה, שפלות, הוא משיג את זה שהוא לא יודע. כי זה העניין של פרשת פרה. לדעת שאני לא יודע. ועל ידי שאני יודע שאני לא יודע, אבל אני כן קשור, ואני בכל זאת קשור, והקדוש ברוך הוא מתהר אותנו, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מגיעים לשורש של כל השורשים. מגיעים להתחלה במקום שלא יודעים בכלל. והמקום הלא יודעים ולא ידוע, ובכל זאת נמצאים וקשורים, משם, משורש הטהרה, שם מגיעה הטהרה האמיתית. ואז כשהאדם מכניע את עצמו, תובל במקווה, מכניע את עצמו בצורה כזאת, צורות השונות שאדם עושה טהרה, הוא האדם מגיע באמת אל התיקון. עשרית ישורים מעריך בזה המון, בכל מיני אופנים. לגלות את סוד החוכמה על ידי מצוות פרה וההתבטלות שיש במצווה הזאת, וזה הטהרה של עם ישראל לפני המועדים, עוד לפני שמגיעים לתיקון של, של, של פרשת החודש, והגילוי של פרשת החודש. הירושלמי עוד כותב, ורשי מזכיר את זה במגילה, שבעיקרון היה אמור להיות שפרשת החודש תהיה לפני פרשת פרה. אבל בכל זאת יש לנו את פרשת פרה שזה קודמת כדי להכין מקום פנוי, כדי שלקדושה יהיה מקום להתלבש, לשכון ולהיכנס, עשוי לשאור עם פרשת פרה עושה, הוא מעריך בזה הרבה, לא, לא נראה עכשיו הכל, אבל צריך ללמוד את זה בעזרת השם, צריך כוח והשם יעזור שנזכה ללמוד את זה בצורה מסודרת בפנים. אבל בכל אופן, המקום הזה של טהרה, עם ישראל מקדימים, מכינים מקום של כלי, מקום של חלל, מקום של היעדר קודם להוויה, בשביל שיהיה אחר כך את השפעת הקדושה שתגיע בעזרת השם בפרשת החודש. אבל המקום הזה שבו האדם מזכיר לעצמו את העבירות, האדם מזכיר לעצמו את החיסרון, אנחנו מתמודדים עם טומאה, זה מקום של אני לא יודע. מקום שבו אני לא מבין. אני לא יודע, אני לא מבין, ובכל זאת אני עושה. המקום הזה של הביטול, של החוק, דיברנו על זה, על פרי אורץ, פרשת זוכר, פרשת צצה וזוכר, מאמר שלם על זה, להתחבר לעין שלא מושג, ומשם מגיעה המשכה לכל המצוות. טוב, סקרנו קצת את פרשת פרה, בוא נלמד עכשיו, בעזרת השם, את ההפטרה, ונראה איך הדברים מרומזים בצורה מאוד מעניינת בהפטרה של השבוע. הפסוקים מתחילים, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדום, בייס ישראל יושבים על אדמו סום, ויתמאו אויסו בדרכום, ובעלי לא יסום, כתומאס הנידו יסו דרכום לפונוי. טוב, דבר ראשון, הוא אומר, בית ישראל יושבים על אדמתם. ההסבר פה בכלל, למה עם ישראל יוצאים לגלות? מה זה כל התהליך הזה? אנחנו מדברים פה על הירידה, מדברים פה על מצב של טומאה. אבל למה? אמר, בית ישראל יושבים על אדמתם. כן? בית ישראל, עוד פעם, בית, ברבנל אומר, זה בלשון כמו אישה, כן? אישה מכונה בדרך כלל בשם בית. בית ישראל יושבים על אדמתם, ויתמאו אותה בדרכם ובעלילותם, על ידי הפעולות שהם עשו, הדרכים שהם בחרו בהם, והדברים שהם חשבו ורצו, ועל ידי זה הם טימאו את הארץ. והטומאה הזאת, אבל הפסוק מציין, כתומאת הנידה הייתה דרכם לפני. מה מיוחד פה בתומאת הנידה? אז רשי אומר, כמו נידה שבעלה מצפה מתי תתהר ותאב לשוב אליה. התנחום וזה ירושלמי בביקורים מסביר שמה זה כתומאת הנידה הייתה דרכם לפני, כמו נידה שאומנם היא נתמת, אבל בסופו של דבר היא גם נתהרת. זאת אומרת, היא לא... הקידוש היא עדיין קיימים, נכון? יש בו הוויה, כמו שהגמורה מגדירה את זה בקסובס. יש בו הוויה, יש עדיין קידוש עם קיימים. והדבר הזה, אגב, הירושלמי ממשיך ואומר שגם, למה לא תומאת מת? כי תומאת מת, אם יש תומאת מת בבית, כהן גדול, כהן לא יכול להיכנס לבית. אבל נידה בבית, אפילו כהן גדול מותר לו להיכנס אל הבית. ולכן הקדוש ברוך הוא, שהוא כהן, הוא עדיין נמצא עם עם ישראל, למרות שהם טמאים, כי זה כתומאת הנידה, הייתה דרכם לפני. זה תומאה שעתידה להיטהר, תומאה שעדיין יש... מצפה מתי תתאר ותאב לשוב אליה, ובאותו זמן הוא גם יכול לבוא להיות איתה. אגב, החידו בחיים הסנוח שואל מהירושלמי הזה, הוא מביא את זה בשם תנחומה, מהירושלמי הזה על הרייבד. הרייבד אומר שכהן אסור לו להיכנס לבית שיש שם תומת מידה, הוא רוצה לחלק שזה רק בזמן שבית המקדש קיים, אבל זה מעניין, דנו בזה כבר גם להלכה, על העניין הזה של כתומת הנידה הייתה דרכם לפני. אבל זה הרחקה, זה הרחקה, נכון, נידה, זה נשון לנוד, לזוז, אבל המתנה לזמן שהיא תתאר, שאז ישוב אליה. כך דרכם של עם ישראל. אומר, ציפיתי שהם יתהרו מתומתם ואני ישוב אליהם. עוד פעם, פה יש הגדרה ראשונה מאוד מאוד חשובה להבין את כל הסיפור של טומאה. הטומאה הזאת שאנחנו מדברים עליה בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה לא טומאה. בעצם טומאה שקורטת וחותכת את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה טומאה שיש בה הרחקה, אבל למרות הכל יש אהבה, יש רצון, יש געגועים, יש השתוקקות, יש ציפייה לעתיד, יש מקום שאפילו עכשיו גם אפשר איכשהו עוד להיות ביחד, בצורה מסוימת, במקום מסוים, באפשרויות מסוימות, כן, איתה בבית. יש פה עדיין מקום כזה, הקשר עם עם ישראל, של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, למרות כל ההפסקות ולמרות הגלויות ולמרות כל המפרידים, שגם נגרמו על ידי המעשים שלנו, עדיין יש חיבור ועדיין יש מקום. ואז ממשיך הפסוק ואומר, ואש פויך חמוסי עליהם על הדום, אשר שופכו על האורץ, ובגילו להם תימאו. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, שפכתי חמתי עליהם, נשפך כעס עליהם, על עם ישראל, חימה פנימית, על הדם ועל הגילולים, על העבודה זרה ועל על הדם שהם שפכו בארץ, כל הדברים האלו, כמו שהתורה הבטיחה, ולא תקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה, כי אדם הוא יחניף את הארץ. ויש סיבות למה הדבר הזה קרה, והנה, הם התגלגלו החוצה מעם ישראל, מארץ ישראל. ואופיץ אויסום בגויים ואיזורו בארץ אויס, כדרכום וכעליל אויסום שפטטים. הם נפוצו בגויים, ומתוך ההפצה בגויים הם עוד יותר בארצות עצמם פוזרו בארצות, כדרכם וכעלילותם שפטטים בדרך משפט. זאת אומרת, מכוון. כל מה שעבר על עם ישראל בגלות, הכל מכוון, מסודר לפי משפט, מה שמגיע כמידת עוונותיהם, לא יותר מדי, לא יותר ממה שמגיע להם. עכשיו, גם פה עדיין הייתה השגחה. זה לא הפקר, אלא עדיין יש השגחה כל הזמן. ואז ממשיך הפסוק ואומר, ויבואי אל הגויים אשר בואו שום, ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם אדוני אלה, ומארצו יוצאו. ויבוא עם ישראל מגיע אל הגויים אשר באו שם, ושם מתחלל שם שמיים. אומר, זה דבר נפלא, רשי מביא מדרש אגדה, אומר, הקדוש ברוך הוא בא עמהם בגולה, והיתה אוזן מה היו אומרים השבאים. אומר, מה שהם אמרו זה, הרי אילו עם השם, הגויים אומרים, הרי אילו עם השם, ולא היה לו יכולת להצילה? אומר, יש פה חילול השם, ויחללו את שם קודשי, השפילו את כבודי, ומהו החילול? באמור, כשהאויבים אומרים עליהם, עם השם אלה, זה עם השם, ומארצו יצאו, ולא היה יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו. זה חילול השם. חילול השם נורא והיום. יחילו יצמא דקודשי, בדאומרין לעונים, אם המידע השם אילן, אם עם השם אלה, זה התרגום. זה קצת שונה מרשי. אם עם השם אלה, ואחדי מערה בית שכינתי גלו, איך הם גלו מארץ ישראל? זאת אומרת, רשי מבין שהם אומרים, רגע, זה עם השם. אז חסר יכולת, כביכול. זה, הפקפוק הוא על הקדוש ברוך הוא שאין לו יכולת לעשות את ה, להשגיח עליהם. יותר מזה, המלבים על פי דרכו אומר, נחדד יותר את הפירוש הזה של רשי, אומר שבא עם ההם לגלות, להשגיח שיהיה העונש רק כמידת חטן, אומר, ויחללו את שם קודשי, הם רואים שיש השגחת השם על עם ישראל, גם ביותם בארץ אויב, והם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, אז עם השם אלה, עדיין, גם עכשיו בגלות, אם כן, למה מארצו יצאו? למה הוא לא מחזיר אותם אל ארצו, שם מקום ההשגחה? מבלי יכולת, אין לו אפשרות, אבל אז ככה אני אכילו לשם. לפי המהלך, מה שנראה מהתרגום של יונתן, נראה שהחילול השם אומר שעם ישראל לא נקראים עם השם. שהם אחדים, כן? איך אתה אחדים בדאומרין עם המידע השם אילן? כן? יש פה פתאום פיקפוק, האם עם ישראל הם בכלל עם השם. והדבר הזה הוא חילול השם נורא והיום. כי על ידי שעם ישראל בגלות, עם ישראל בשביה, עם ישראל סובלים, אז הגויים אומרים, עם השם אלה, ומארצו יצאו. איך יכול להיות דבר כזה? ואיך מויל על שם קודשי, אשר חיללו הוא בייס ישראל, בגויים אשר בואו שומו. אומר הקדוש ברוך הוא אומר, ואיך מול על שם קודשי. חוץ מזה, שיש פה חילול השם, אני חמלתי על שם קודשי, שחוץ ממה שהוא התחלל על ידי הגויים, הוא התחלל על ידי עם ישראל, על ידי המעשים הרעים שהם עושים בגלות. ואז צריך הקדוש ברוך הוא להניש אותם עוד פעם בגלות, כשהם שם, ואז נהיה חילול השם חדש. כי כל פעם שיהודי סובל זה חילול השם. כל פעם שיהודי קשה לו זה חילול השם. זה עם השם האלה. איך יכול להיות שהם סובלים? ישרה שכינתו על עם של חולים, של נכים, של עניים, של מסכנים? לא, זה עם השם, הם הפרזנטורים של הקדוש ברוך הוא. הם צריכים להיות הכי מוצלחים בעולם. והדבר הזה שיש לעם ישראל צרות, זה חילול השם נורא והיום. והאחמול על שם קודשי, אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה, על ידי עבירות שהתגלגל עונשים חדשים, שהם חילול השם חדש. לכן אמור לבית ישראל, כי אומר אדוני אלוהים, לוי למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר בושם שם. אומר תגיד לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא הולך להושיע את עם ישראל, אבל התשועה שיושיע אותנו זה לא למענכם, כי אם זה היה למענכם זה היה תלוי בזכויות שלכם, בחובה שלכם, אם חוטאים אז לא מגיע, אבל עכשיו זה רק בשביל כבוד שמי המחולל, אז ממילא זה יעשה באופן שהם לא יחטאו עוד ולא יצטרך להגלות אותם עוד, שלא יגיע עוד פעם לחילול השם. זאת אומרת, מה שמתגלה פה זה דבר נפלא, מתגלה פה בעצם הקדושה והקשר שיש לעם ישראל בעצם עם הקדוש ברוך הוא מעבר למעשים שלהם. זה מה שהפסוק בא ואומר, שהולכת, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, עצם זה שאתם עמי, עצם זה שאתם עם השם אלה, ונמצאים בעולם, ונקראים בעולם עם השם, זה דרגה שלא יהודים מתנהגים טוב, ולכן הם מקדשים את שם השם, והם נקראים, נקרא שם השם עליהם, אלא עצם זה שהם נקראים ככה בין הגויים, זה כבר מספיק שהקדוש ברוך הוא אומר, לא למענכם אני עושה, ואחמול על שם קודשי, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בסויכם, ויודעו הגויים כי אני אדוני נאום אדוני אלוהים בקדש יבוכם לעיניהם. אני אקדש את שמי וידאג לקידוש שמי הגדול. למה? א', מצד שהוא מחולל בגויים ויחללו את שם קודשי ואמור להם מה שם אלה, בית אשר חיללתם בתוכם על ידי המעשים הרעים שלכם, וידעו הגויים כי אני השם. איך? ביקדשי וכם לעיניהם, שהוא יקדש את שמו על ידי ישראל, על ידי שהוא יבוא ויחזיר את עם ישראל בתשובה. ביד חזקה אמלוך עליכם והבאתי אתכם אל מדבר העמים, הגאולה הזאת שתהיה שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו אליו. ואז ולא קחתי אסכם מן הגויים וגיבצתי אסכם מן כל הארצויס והבאתי אסכם אל אדמתכם. אומר, ומה שהיה חילול שהם בין הגויים, עם השם אלה, ומארצו יצאו, ולקחתי אתכם מן הגויים שאתם משועבדים תחתם ובמקומות שאתם מפוזרים, וקיבצתי אתכם והבאתי אתכם אל אדמתכם, שלא יהיה יותר דיבור כזה של ומארצו יצאו. ואז כדי ש לתקן את מה שחטאתם בעבר ולגרום שלא תחטאו לעתיד, וזורקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם, מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. מה זה? אומר רש"י, אכפר עליכם, זרקתי עליכם מים טהורים, אכפר עליכם, ואעביר טומאותיכם בהזיית מי חטאת שמעבירים את טומאת מת. כמו שטמא נטהר במים שהוא טובל בהם, והזיית מי חטאת, כך טמא מעוונות נטהר בכפרה. אשבוק לחובי הון, אני אוותר לעוונות, אני אשחרר, יוריד, אמחל לעבירות שלהם, כמד מדקן במי אדיוטה, כמו מי שנטהר בהזעת מים, ובקטם תורתה וחטאתה, ובאפר פרה אדומה, ותדקון מכל סעבת חון, ומכל תעבת חון עד קיית חון, מכל התומעות ומכל הדברים, וזה דווקא אפר. אפר זה דבר שכבר לא נשאר בו כלום. ומתוך המצב הזה, שלא נשאר כלום, עצמות יבשות, מתוך המצב הזה יגיע הקדוש ברוך הוא ויביא לנו טהרה, ויביא לנו וזרקתי עליכם מים טהורים. מים טהורים, המשילו את זה פה, הפסוק המשיל את זה לטומאת נידה, כן? שזה טבילה, ואז טומאת מת, צריך הזיה, זה שתי הטומאות האלה. ואז פה אומר, המלבי אומר יותר מזה, שיהיה מצב שיהיה מספיק זריקה של מים טהורים. היום יש לנו שתי סוגי טהרה, או טבילה במקווה, או הזיה של מים טהורים. בכלל, מים טמאים בעצם, אבל הם מטהרים, כן? לתאר טמאים, לתאמי טהורים. אבל הוא אומר, אז יהיה מספיק זריקה של מים טהורים. זריקה של מים טהורים, ואז בהערה קלה, בגילוי קטן, הטומאה תתפרק, לא טומאת הגויים, לא טומאת הנפש, לא טומאה של עבודה זרה, רק טהרה, טהר אתכם מכל טומאותיכם, מכל גילוליכם, כל העבר יתוקן. ונוסעתי לוחם לב חודש ורוח חדושות אין בקרבכם, והסיר אויסי אסלב האבן מבשרכם, ונוסעתי לכם לב בשור. הוא אומר, ואז נתתי לכם לב חדוש. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לב דחיל, אומר התרגום, לב עם יראת שמיים. ויהיה רוח דחילה, רוח יראה אתם במאכון, ואת בריית ליבה דרשיעה, והוא תקיף כאבנה, הוא ישבור את לב הרשע, שהוא חזק כמו אבן מבשרחון, ואתן לכון לב דחיל קודומי למעבד ברעותי, לב בשר, לב פוחד, לב ירא, והקדוש ברוך הוא לעשות את חצונו. זה הגילוי הזה שעתיד להיות לב שומע, לב שומע, רוח נכונה, לקבל דברים באהבה, לב בשר. לב בשר, מה זה לב בשר? אומר הרד"ק, לב רך, לב רך ונכון לקבל הטוב. לב רך ונכון לקבל הטוב. גם המצודס אומר את זה על פי דרכו. הוא אומר, מה זה לב חדש? לב ישר ומוכנע ורצון טוב. הוא אומר, יוריד לנו את לב האבן, לב החזק והקשה כאבן. הוא ייתן לנו לב בשר, לב נכנע ורך כבשר. יהיה לב נכנע ורך כבשר. המלבים אומר, לא, זה מאוד מעניין, הלב בשר שהולך להיות לנו. המלבים אומר שעד עכשיו, מה היה הסיבות לחטא? לב ורוח. כן? הלב זה הנוטה לתאוות, והרוח הוא מדמיין, ציורים רעים, דמיונות רעים, הוא מעלה אותם אל הלב, ואז נסחבים לרוע. אני אתן לכם לב חדש, יהיה נוטה רק לטוב. וגם הציורים שיעלו ברוח, הדימויים, הדמיונות, יהיו רק טובים. ואומר, גם עד עכשיו היה לב קשה לקבל מוסר, קשה לקבל תוכחה, קשה להתפעל, קשה לקבל התפעלות, כמו אבן שקשה לחקוק בה, אדם רואה והוא לא משפיע עליו כלום. ואני אסיר את לב האבן מבשרכם, ואתן לכם בקרבכם, ואתן נתתי לכם לב בשר, לב בשר, אומר המלבים, שמקבל בקל ציורים טובים של יראת השם ואהבתו. לב שנמשך לב. ציורים, דימויים, ציור פנימי, כן? סבא מקלם אמר, מה בין צדיק לרשע? כוח הציור. שציור טוב, ציור טוב, לצייר לעצמו דימויים טובים, אסוציאציות טובות, לחבר דברים אל הקדושה. אמר, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו לב רך, לב טוב, לב בשר, לב קל, שמקבל את הדברים האלה. מקבל ציורים טובים. מקבל התפעלות, להיות מושפע. קורה המון שבן אדם חוסם את הלב שלו, הוא לא רוצה להרגיש צער, הוא לא רוצה להרגיש כאב, הוא לא רוצה להרגיש אבל, הוא לא רוצה להרגיש פחד, אז הוא חוסם את הלב. אבל זה הדחקה, זה לא באמת פותר את הבעיות. ואז מתוך זה, הלב נהיה קשה, נהיה אבל, הוא לא מתפעל מכלום. אבל הבעיה היא שאם אין צער אז גם אין שמחה, אם אין אכזבה גם אין תקווה, זה תלוי אחד בשני. הדברים האלה הולכים ביחד. אם יש ציפייה למשהו, יכולה גם להיות, כן? יש תקווה, יכולה גם להיות אכזבה. אבל אם בן אדם לא מפתח תקוות כדי שלא יהיה לו אכזבות, והוא לא מתרגש מכלום כדי שלא שום דבר לא ישפיע עליו, והוא לא נהיה חבר לכלום, הוא לא אוהב בני אדם, כי הוא מפחד שיום אחד הוא יאבד אותם, אז מה הוא חי? זה לב אבן. ואז הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את לב האבן, הוא ייתן לו לב בשר. לב בשר מוכן לקבל התפעלות, מוכן לקבל רושם, מוכן לקבל השפעה, לאהוב, להתחבר, לקוות, לשמוח. כן, יכול להיות שזה כולל בתוכו גם סיכון מסוים שיהיו אכזבות. אם אין תקוות, אין אכזבות. יהיה גם אבל, יהיה גם צער, יהיה גם כאב, אבל זה לחיות. זה להיות עם לב בשר. זה לב של גאולה, זה לב רך. לא להיות קשוח, לא להיות קשה, לא להיות אבן. אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לב חדש. ורוח חדשה, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ואת רוחי אתן בקרבכם, זה כבר השפעה גדולה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו. רוח קדושה, רוח הקודש, ית רוח קודשי אתן במי היכון. ואס רוחי אתן בקרבכם, ועושי איסי, איס אשר בחוקי תלכו, ומשפוטי תשמרו ועשיסם. נקבל רוח הקודש, על ידי הניסים והנפלאות שיהיו, השראת השכינה, רוח, נקבל טבע אחר, שנוטה אל הקדושה והטהרה. אבל בוא נשים לב לעוד פרט. איך מתחיל פה הסדר של החיבור של עם ישראל לקדוש ברוך הוא? ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ומשפטי תשמרו ועשיתם. אנחנו יודעים, מה זה חוקים? דברים שאין בהם הבנה. מה זה משפטים? דברים שיש בהם הבנה. תשמרו ותעשו, זה מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, מובנים. אבל ההתחלה של עבודת השם מתחילה מהחוקה היא תלכו. הגילוי פה הוא גילוי של טהרה. והגילוי של הטהרה זה מגיע דרך פרה אדומה שאני לא יודע, שאני לא מבין. ואני יודע שמאחורי הלא יודע ואחרי הלא מבין, ומעל הכל יש את שורש הטהרה של עם ישראל, שהוא מעולם אחר לגמרי, מהעולם שבו לא יודעים. שאין ידיעה, הוא לא ידיע. ודווקא מהמקום הוא מגיע ונמשך טהרה גדולה לעם ישראל, לפני הכל, אחרי הכל, מעבר להכל, בלי שום קשר לשום מערכת מסודרת. זה קו שיורד ונמשך. ואת המקום הזה בו, שבו האדם מתחבר, יהודי מתחבר אל הפנימיות של לא כל כך קשור למה עשיתי או מה לא עשיתי, אלא יש קדושה בעצם, יש חיבור בעצם, ולמרות הטומאה עדיין יש אהבה ויש תקווה ויש געגוע ויש קשר. זה המקום של החוקים. זה המקום שבו האדם מתבטל אל הקדוש ברוך הוא, מתחבר בפנימיות לקדוש ברוך הוא, ומתוך החוקים גם המשפטים. כי המטרה של החוקים זה להבין שיש לו מושג, ואז גם מה שאני חושב שאני מבין, אני יודע שגם את זה אני לא מבין. נכון? כמו שראינו בפריאורץ בראש הזוכר, יש גם מאמר מאוד יפה של האדמור המצוי על זה, לא אוהבים עניין לקריך חסן שחייל, הוא מדבר גם כן הרבה על הנקודה הזאת, שזה בירור מאוד מאוד גדול שנוגע לדורות שלנו, הבירור הזה של להבין שאני לא מבין כלום, ומתוך ההבנה הזאת שאני לא מבין כלום, להגיע לנקודה שגם מה שאני כן מבין, גם את זה אני יכול לנסות להבין. ויש לי מצווה לנסות להבין, זה מצוות לימוד תורה. אבל בכל זאת, ההבנה האמיתית היא הרבה מעבר למה שאני יכול להבין. ומתוך החוקים, אנחנו מבינים את המשפטים. ואז מתחיל תהליך של גאולה של עם ישראל, גאולה ברוחניות וגאולה בגשמיות. וישבתם באורץ אשר נוסעתי לאבותיכם, והיסם לי לאום, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. מאז עם ישראל ישבו בארץ, ויגיעו למצב שעל ידי וייסם לי לאום, אנחנו מעצמנו נרצה להיות עם השם, נרצה להיות עמוי, צוי מרעיסוי, עמוי וצוי מרעיסוי. אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר. מה היה שם במסע ובמריבה? על נסותם את השם לאמור, על ריב בני ישראל את השם, ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם אוין, ויובוי עמולק, והי לוחם עם ישראל ברפידים. נכון? זה מה שהיה שם. מסע ומריבה, זה הפסוק ככה בפרשת בשלח. מתחיל הסיפור. ואומר רשי, שמח פסוק זה לפרשה זו, לומר לך, תמיד אני ביניהם ומזומן לכל צורכיכם. אבל אתם אומרים, היש השם מקרבנו עמי, זה נקרא מסע ומריבה, כך אומר הפסוק. אומר לך, דוד המלך, בלכו נרננו, כשהוא מדבר על הגאולה, אומר, הולך להיות נרננה להשם נריע לצור אישנו, לקדמה פניו ותודה, בזמירות נריע לו. אומר, אבל אל, כי אנחנו אמריתו וצון ידו, אנחנו היום אם בקולות השמעו, כל יום אנחנו נמסרים, מתמסרים לקדוש ברוך הוא, להיות עמו וצון מריתו, עמו וצון ידו, להיות מונגים רק על ידו. אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסע במדבר. אל תחיו עם החוסר אמון הזה, עם הספקות, עם הבלבולים, עם הפקפוקים האלה. השם אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי, יש השם בגיבי עין, לא לברוח מכל הדברים האלה. 40 שנה עקות בדור, ואומר אמתאי לבובן, והם לא ידעו דרכי. זה מה שהיה שם, זה המונע הכי גדול לגאולה, מה שעוצר את הכל, הנקודה הזאת של מסע ומריבה, הכוח של המלאק. וכשימחה שמו של המלאק, יהיה השם שלם וכיסאו שלם. השם שלם זה, מה זה כיסאו שלם? מי הכיסא של הקדוש ברוך הוא? אנחנו, עם ישראל, אנחנו הכיסא, אנחנו הכן, שגם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. כן, הדום רגליו של הקדוש ברוך הוא זה הדום אדם, האדם שנמצא בעולם. ועכשיו פה, כשתהיה הגאולה, כשיהיה לנו לב חדש ורוח חדשה, כשהקדוש ברוך הוא מעצמו, כדי למנוע את חילול שמו הגדול, ייקח אותנו, יביא אותנו, ירים אותנו, וייתן לנו את הלב חדש, רוח חדשה, את רוחי אתם בקרבכם, ויתם לי לעם, אנחנו מצידנו נהיה לו לעם, עם אריתו וצון ידו, ואנוכי אהיה לכם לאלוקים. זה יהיה, בהתחלה זה יתחיל עם התערות הדלילה, וזרקתי עליכם מים טהורים, אבל אחר כך אנחנו נתקדם, נרצה להיות עם ידו, והקדוש ברוך הוא ימשיך ויתאר אותנו הלאה, ויהיה לכם ללוקים. זה בעצם התכלית של כל הבריאה. מה שיעקב אבינו מדבר שם, כשהוא ישן ורואה בחלום, הקדוש ברוך הוא אומר, להיות לך ללוקים. כן, זה להיות לך ללוקים ולזרעך אחריך, וברית מילה. כל הסיפור של כל הבריאה, כל עם ישראל, זה להיות לכם ללוקים, אני השם אלוקיכם. אני השם אלוקיכם, ושכנתי בתוכם, כי אני השם אלוקיהם, וידעו כי אני השם אלוקיהם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם, אני השם אלוקיהם. זה המטרה, זה הכל. כתוב, כן, דברים פשוטים. ואושעתי אסכם מכל תומוי שיכם, וקורוסי אל הדוגון, והרביסי אוי סוי, ולא יתן עליכם רעב. והרביסי אספרי, הועץ וסנובה, ששדה, למען אשר לוי, סיכחו עוד חרפס רעב בגויים. יהיה גם ישועה גדולה בגשמיות, יהיה לא יהיה יצר הרע, נבשה מכל התומעות. ואז, בטלה טהרה, אומרת הגמרא בסוטה, בטל ריח הפירות. נכון? וכשנבשה מהטומאות, אז הקדוש ברוך הוא יקרא אל הדגן, יהיה ריבוי של דגן, וריבוי של פרי העץ, ואפילו לא נצטרך להגיע לגויים לשום דבר, לא לדגן ולא לפרי העץ, כדי שלא יהיה חרפת רעב בגויים, שלא יהיה בושה לעם ישראל. עם ישראל יזכו לכבוד אמיתי. וזכרתם, ואז מתוך הגילוי הזה של האהבה של הקדוש ברוך הוא יגלה לנו, וזכרתם אסדר חייכם הרועים, ומעלליכם אשר לא יתויבים, ונקוי תויסם בפניכם על אבינוי שיכם ועל תויבוי שיכם. אומר, זה פה יתחיל בושה, שהקדוש ברוך הוא גומל לנו כל כך הרבה טובות, ואז אנחנו נזכור את הדרכים הרעים, אנחנו נתחרט ונקוטותם בפניכם, אנחנו נתחרט תמיד על הדברים הרעים שעשינו בעבר. כן, אומר, אנחנו נתבייש בעצמנו בדבר הזה, והקדוש ברוך הוא מצידו, ונקוטותם בפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם, ונתבייש גם שלמה אנחנו קיבלנו את הגאולה. לא למענכם אני עושה נאום אדוני אלוהים יבודה לכם, בואי שובי קולמו מדרכיכם בייס ישראל. אומר, יהיה אצלנו בושה וחלימה שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו ונותן לנו כל כך הרבה שאין לנו כלום, ואז אנחנו נתבייש. והבושה הזאת היא התשובה, כמו שאומר רד"ק. הבושה הפנימית הזאת היא חלק מגדרי התשובה, ושנדע שהקדוש ברוך הוא עשה לנו כל כך הרבה וכל כך הרבה טוב, ואנחנו לא ראויים לכלום, כי לא למעננו הוא עושה, נתבייש. והבושה הזאת היא התשובה של עם ישראל. כוי אומר אדוני אלוהים ביום טהרי אסכם מכוי לאבוינוי שיכם, ואוי שבתי אס העורים ונבנו החורבויס. ירושלים שהייתה שוממת, או אחידה אומר שיש, היו כאלה שרצו לומר שעיר הנידחת, היא תשב מחדש, אם היא תשב מחדש, אז היא לא עירה נידחת. כן, ציון נידחה כראו לה, כן? ונבנו החורבות, והיא תיבנה מחדש. והאורץ הנשמו תעובד תחס אשר הוא יסו שממו לעיני כל עובר. עד היום היא הייתה שממה. ועכשיו המקום השומם הזה יעבד מחדש. ואז ואומרו, האורץ הלייזו הנשמו, הו יסו כגן עידן, והאורים חורי וויס, והנשמויס והנהרוסויס בצורויס יושבו. אומר, כל הדברים האלה, אחרי התשובה הגמורה, אחרי שעם ישראל יתאר מהבנות, עד שלא יישאר מהם רושם, לא יישאר שום רושם מהחורבן של ארץ ישראל. אחד תלוי בשני, אומר, שבתי את הערים הנעזבות, נבנו הערים החרבות, הארץ השוממת תעבד, למרות שעד עכשיו החזיק אותה כל עובר לשממה, שלא ראויה לעבודה, כולם התפלאו. איך היה כזאת? הארץ הנשמה. איך היא נהיית כגן עדן? הערים החרבות והנשמות והנרסות בצורות ישבו. זה על הארץ, זה על עם ישראל. זה שתי דברים שתמיד הולכים ביחד. ועם ישראל שהם כנגד ארץ ישראל, גם הם יפרחו, יגדלו, יהיו במצב אחר לגמרי. ויודעו הגויים אשר ישוערו סביב אויסיכם, כי אני אדוני, בוניסי הנר אוסויס, נותרתי הנשמו, אני אדוני, דיברתי ועוסיסי. אז כולם יכירו, כל הגויים יכירו, שאין פה שום דבר בדרך הטבע, יש כי אני השם בניתי, רק ברוח הקודש, רק משמיים, כמו בריאת העולם שהוא דיבר ונעשה הכל בדברו, אני השם דיברתי ועוסיסי. הכל הגיע בדרך ניסית לגמרי. כל הערים החרבות, כל המציאויות שהיו חורבן, יראו את היישוב. הקדוש ברוך הוא הבטיח והקדוש ברוך הוא קיים. כוי אומר אדוינו אלוהים עויד, זויס ידורש לבייס ישראל, לעשויס להם הרבה אויסום, קצוין אדום. זה שני פסוקים שהאשכנזים נוהגים להוסיף, שיש פה רשי נפלא, אומר, כה אמר השם אלוקים, הקדוש ברוך הוא אומר, עוד זאת ידרש להם לבית ישראל, איך יכול להיות שהתיישבו, יהיה כל כך הרבה אנשים בארץ, אומר המלבים, אומר, אל תשאר, הקדוש ברוך הוא ירבה אותנו כצון אדם, שיהיה ריבוי גדול מאוד בטבע. כצום קודשים, עם ישראל, כולם יהיו קדושים לקדוש ברוך הוא. אומר רשי, עוד זאת אדרש להם לבית ישראל. המילה שהפסוק משתמש זה אדרש. מה זה אדרש? אתפתה להם בתפילתם, בדורשם אותי על זאת. אם עם ישראל ידרשו, אם עם ישראל יבקשו, אם עם ישראל ירצו, עוד זאת יידרש להם לבית ישראל, עוד זאת יידרש לבית ישראל לעשות להם, הרבה אותם כצון אדם. הקדוש ברוך הוא ירבה אותנו, ייתן לנו שפע, ייתן לנו ברכה, ולהיות הצון קודשים שלו. כצוין קודשים, כצוין ירושלים במועדה, כאין תהיינו האורים החורי וויס מלאויס, צוין אדום ויודעו כי אני אדוני. ויהיה גילוי כזה כמו צון הקודשים שבאים לירושלים במועדים, כל כך הרבה אנשים, אבל יהיה הרבה אנשים, יהיה הרבה בהמות, ולא יהיה אבונות יותר, ולא יזכרו את האבונות שלהם, כולם יוכלו, יסמכו ויתענגו על רוב טוב. יש פרק את רב לזר, פרק מהם, אומר זה יהיה כמו הצון של משה רבינו, הצון של יתרו, שמשה רבינו מנהיג אותם עם מתי האותות ו... לא שקלה בהם כלום ולא ניזוק משום דבר. והדבר הזה יתגלה עם ישראל, הגילוי שיגיעו לפסח, למועדי פסח, כמו שהתרגום אומר פה, כצום ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים החרבות מלאות סוד אדם, וידעו כי, השם, כי אני השם, יתגלה כבוד שמו יתברך בעולם. זה בעצם הפרשה של טהרה. כשיש מצב של טומאה בעולם, טומאה זה מלשון טמטום, מלשון סתימות. זה סתום, זה אטום, זה חתום. אורלת הלב הוא מטומטם. טומטום, זה אדם שלא יודעים אם הוא זכר או נקבה, כי זה סתום. יש תם, סגר, תמה. זה השורש של תמה. המקום שבו דברים סתומים, וכשהלב נפתח, והמציאות נפתחת, והכל קורה בתוכנו, הטומאה היא בנו, ואנחנו נתהרים, ובאים ומכירים בזה שאנחנו עם השם, ואנחנו קשורים אליו, מעבר לידיעה, למקום שבו אנחנו לא יודעים, ומתחברים אל חוקיו, מתחברים אל הקדוש ברוך הוא, והוא מצידו, מעבר לידיעה, מעבר לכללים, מעבר למערכת, מגלה את הקידוש השם שמתגלה על ידינו, וצון קודשים, הצון של הקדוש ברוך הוא, עמו וצון מריתו. השם יעזור לנו שנזכה לטהרת אמת, ולחידוש הגדול של פרשת החודש, ולחגוג את חג הפסח בשמחה, בעזרת השם.